מארחת בתוכניתי לחיות בחוויית הצלחה את עורכת הדין סיגל באואר דקל. סיגל עורכת דין שמתמחה בתחום הביטוח הלאומי והנזיקין זה 13 שנה, והיא עוסקת במיצוי זכויות כספיות של סטודנטים בעלי הפרעות קשב וריכוז ועוד. מה זה התחום הזה, סיגל? תחום חדש?
זה תחום מתחדש. הוא קיים, הוא תמיד היה קיים. הוא עלה למודעות בשנים האחרונות בעקבות פעילויות של כל מיני גורמים בתחום שתרמו להעלאת המודעות לנושא, גם בביטוח לאומי וגם בכלל, גם בקרב סודות האקדמיים, מבחינת ההתאמות שאותם לקוי למידה זכאים להם. ובד בבד עם כך, זה גם התפתח במישור של מיצוי הזכויות במסגרת הביטוח הלאומי.
אז מה כולל התחום הזה בעצם? אני מכירה את הנושא של זכויות לגבי תלמידים, ילדים.
נכון.
לא תלמידים,
נכון,
ילדים.
נכון.
ואת חדש לי הנושא של סטודנטים. אז מה כולל התחום הזה בעצם?
למעשה זה שונה מאוד מתחום של הילדים, כי בילדים מדובר למעשה בקצבת ילד נכה, ופה אנחנו מדברים למעשה על תביעת שיקום. המסלול הוא מסלול שונה בצורה כזאת שלמעשה אותו סטודנט שהוא לקוי למידה, שיש לו הפרעות קשב וריכוז ואו לקויות למידה, למרות שלקויות הלמידה אנחנו נדבר על זה בהמשך, זה בסוגריים, זה חלק מהרגע של הפרעת הקשב, הוא יכול להגיש תביעה לביטוח לאומי ולהיות מוכר מבחינת הביטוח הלאומי על מנת שיוכל בהמשך להגיש את תביעת השיקום, שבמסגרת תביעת השיקום למעשה הוא יכול לקבל הטבות כספיות למימון הלימודים, שזה הטבות כספיות די משמעותיות, שכוללות שכר דירה ושכר לימוד והחזר הוצאות נסיעה וכולי.
אנחנו מדברות על זה ככה נורא בטבעיות, הייתי אומרת, אבל בואי נסביר רגע, למה בעצם סטודנט תקבל, עם הפרעות קשב צריך לקבל את ההתאמות האלה, את הזכויות הכספיות האלה מהביטוח הלאומי?
אז בעצם סטודנט שיש לו לקויות למידה, זה כמו כל סטודנט שיש לו, או צעיר, שיש לו ליקויים גופניים בלשון החוק. ליקויים גופניים יכולים לבוא לידי ביטוי בליקוי נוירולוגי, אורתופדי וכולי. והליקוי במרכאות, בלשון שאני בכוונה אומרת ליקוי, כי זה השפה של הביטוח הלאומי, יכול לבוא לידי ביטוי גם בהפרעת קשב וריכוז, שזה מוכר בספרות, כסוג של הפרעה נוירולוגית לצורך העניין. ולמעשה כל צעיר שהוא משולב במסגרת לימודית, או שהוא מעוניין להיות משולב במסגרת לימודית, שסובל מאיזשהו ליקוי גופני, שהוא מספיק בעיני החוק, יכול לקבל את אותה הכרה, וגם לקויי הלמידה ובעלי הפרעות קשב וריכוז נכללים במסגרת אותה קבוצה למעשה.
מה הביא אותך בעצם לבחור בנישה הזאת, אם בחרת בכלל?
האמת שהגעתי לזה כמו כולם במקרה.
אוקיי.
זאת אומרת, אני עוסקת...
או שלא.
במקרה או שלא, בדיוק. יש לזה כמה לידים שהביאו לזה. זה בעצם קשור לתחום הגדול שבו אני עוסקת, של תחום של נזקי גוף וביטוח לאומי. Okay. פנה אליי פשוט סטודנט חבר, ביקש עזרה לפני ועדה לביטוח בביטוח לאומי, ואז למעשה התוודעתי בכלל לעצם הזכות שיש לסטודנטים שיש להם הפרעות קשב וריכוז, אותו סטודנט אכן הצליח בסופו של דבר בתהליך, וגם יש לי ילד פרטי שלי, בן 10, שגם הוא יש לו הפרעות קשב וריכוז, וככה זה גם חיבר אותי באופן אישי לנושא, מאוד רתם אותי, וזה עד היום זה משהו שאני מאוד, לא יכולה להגיד נהנית, אבל אני מאוד מרגישה שייכת לשם, גם מבחינה אישית.
אתה יודעת, שאלתי בצורה מאוד מאוד טבעית גם
כן.
אני, כי נראה לי שלא ייתכן שלא תהיה כאן איזושהי זיקה אישית לעניין. וזה כמו שאני אומרת על עצמי, האימון שלי להפרעות קשב הוא בעצם אימון מהלב, מהחיבור האישי. אני חושבת שהעיסוק בתחום הזה יש בו, מוכרח שתהיה בו איזושהי נגיעה אישית, משהו שיש לנו איזשהו כמו תחושת ייעוד או שליחות במקום הזה לעשות איזשהו הבדל גם אצל אחרים. אז תגידי סיגל, האם כל סטודנט זכאי לקבל את אותם...
לא כל, לא כולם, אבל הרבה מאוד כן, ומאוד מאוד חשוב להסביר לאותם סטודנטים מהם הניואנסים שמי יכול להיות מוכר ומי לא יכול להיות מוכר ומה חשוב ומה פחות חשוב ומה להדגיש ומה פחות להדגיש. אבל באופן עקרוני, סטודנטים שיש להם הפרעות קשב וריכוז, אני תמיד אומרת להם, שווה לכם לנסות, כי אין לכם מה להפסיד. גם הייעוץ שהם מקבלים, יכולים לקבל אותו, יש מסגרות שאפשר לקבל את הייעוץ הזה ללא תשלום. אני עושה את זה במסגרת התנדבות שלי אישית בארגון שיל, וניתן לבוא ולקבל ייעוץ דרך מרכזי התמיכה.
שיל זה השירות ייעוץ לאזרח.
שירות ייעוץ לאזרח, אני באופן אישי בסניף בכפר סבא, אבל סניפים שפזורים בכל הארץ, במסגרת הרשויות המקומיות. וניתן לבוא ולקבל גם איזשהו ייעוץ כללי, או ייעוץ פרטי, ולקחת מזה את מה שניתן להבין לגבי אותו מקרה ספציפי, ואין מה להפסיד, כי זה הסיוע הוא כל כך משמעותי, שהדרך היא לא כל כך קשה, והיא שווה את זה גם אם מלכתחילה נדמה שהסיכויים עלולים להיות יותר נמוכים מאשר בתיקים אחרים, אבל עדיין הם קיימים.
אז איך הולך התהליך? סטודנט שרוצה להגיש בקשה, בואי תספרי לי, איך התהליך? מה קורה בדרך?
אוקיי, אז התהליך הוא כזה שמגישים תביעה לביטוח לאומי, מגישים למעשה תביעה, צריך לעבור, לפני שמגיעים לשיקום צריך בכלל לקבוע את הנכות הרפואית, ולמעשה צריך להגיש תביעה לוועדה רפואית, שזה נקרא לזה תביעה לקצבת נכות כללית לצורך העניין, שבמסגרתה למעשה קובעים את הנכות הרפואית במינוחים של ביטוח לאומי, את הנכות הרפואית של אותו צעיר, אותו סטודנט.
צריך לעבור ועדה רפואית.
נכון, צריך לעבור לפעמים גם מספר ועדות רפואיות, מכיוון שלפעמים מדובר בסטודנטים שסובלים מלקויות גופניות במספר תחומים, אורתופדיים, נורולוגיים, פסיכיאטרים וכולי, ולפעמים בדרך צריך לעבור דרך מספר רופאים במספר תחומים, ובסופו של דבר הביטוח הלאומי קובע את הנכות הרפואית של אותו סטודנט. כאשר אנחנו מכוונים למעשה לזכאות, לנכות של 20% נכות כמינימום, כיוון שפחות מזה לא ניתן להגיש תביעה לשיקום. ולשם אנחנו בעצם מכוונים לתביעת השיקום, שבמסגרתה ניתן לקבל את סל השיקום.
אוקיי.
ואז כאשר הסטודנט מקבל את הנכות, נקבעת לו הנכות המיוחלת, שאנחנו חושבים שמגיעה לו, אם בדרך של ערר ואם בדרך של ועדה רפואית ראשונה, זה נורא תלוי במקרה, הוא למעשה יכול להגיש את תביעת השיקום במסגרתה לעתור לסל השיקום. וסל השיקום הוא סל שיקום שכולל הטבות כספיות מאוד משמעותיות, שבעצם אמורות לאפשר לאותו סטודנט שחווה קשיים בלימודים, תפקודיים, בחיים, בעצם לקבל את הבוסט הזה של העזרה, כדי שיוכל למעשה לצלוח את הלימודים ולסיים עם מקצוע ביד, יוכל בסופו של דבר להשתלב בשוק העבודה כאזרח יצרן ולא תלוי קצבאות, שמתפרנס ומתקיים בזכות עצמו. זאת בעצם המטרה של כל התהליך.
האם יכול להיות שאני יוכר כנכה, אך לא אקבל את הזכויות הסיוע הכספי?
בהחלט כן. במקרים שבהם מבחינה רפואית אותו סטודנט עבר למעשה את המינימום, אבל מבחינה שיקום הוא לא בר שיקום. וזה יכול לנבוא למשל מסטודנט שלמד בעיני הביטוח הלאומי סכום מקצוע שהוא לא מתאים לכישורים שלו והוא לא יוכל בסופו של דבר לעבוד בו, או בסטודנט שלא מצליח להתמיד בלימודיו והביטוח הלאומי לא ילך וישקיע בסיוע כספי לסטודנט שהוא לא מאמין שהוא יוכל בכלל לסיים את הלימודים ולרכוש מקצוע.
שמע לי אתגר, את יודעת,
נכון?
כי התמדה זה קושי, זה ממש חבר. אתגר בשביל סטודנט עם הפרעות קשב. אז איך עוקפים את הקושי הזה שממילא הוא קושי של אדם עם הפרעות קשב?
אני נפגשת בהמון סטודנטים שיש להם הפרעות קשב וריכוז, והם אפילו לוקחים את זה לאקסטרים, הם חדורי מוטיבציה, הם חבר'ה הרבה פעמים מאוד מאוד אינטליגנטים, והם מאוד רוצים להצליח, כלומר הם הגיעו לאקדמיה למרות הקשיים, ויש חבר'ה שהובחנו בגילים מאוד מאוחרים. שסחבו איתם את הקשיים האלה בלי שידעו איך לקרוא לזה הרבה מאוד שנים.
זה מצד אחד.
כן.
שני, יש את אלה שעדיין יש להם קושי מאוד להתמיד סביב הקשיים האחרים שהפרעת הקשב מזמנת לחיים שלהם.
נכון.
בטח כסטודנטים. אז האם יש דרך להתמודד או לעקוף את הנושא הזה? כי בסך הכל הם מקבלים עזרה שאמורה לקדם אותם.
נכון.
בעצם מה שאת אומרת זה שיכול להיות שהם לא יקבלו.
אם הם מוכרחים, אם הם יכול להיות, מגיעים להם גם סטודנטים שלמשל התחילו לימודים, למשל במדעי המחשב, באיזשהו מוסד מסוים, אחרי זה עברו למוסד אחר, ואז למשל מגישים את התביעה לביטוח לאומי. כלומר, העובדה שהם עזבו תואר באמצע, או שהם התגלו איזשהם קשיים בקורות חיים שלהם, זה לא דבר שיפסול אותם לקבל את השיקום.
אוקיי,
חשוב. אם הם יצליחו להוכיח לעובד את השיקום, שהם כן רוצים להצליח, שהם כן לומדים מקצוע שהוא מתאים להם, שהם לומדים מקצוע שיכול הם יכולים להשתלב בו בשוק העבודה בהמשך, אז זה בהחלט הכיוון הוא חיובי. והביטוח הלאומי מגלה אמפתיה לאותם מקרים, והולך לקראתם ועוזר להם בעצם בכל התהליך הזה. זה לא תהליך קר ומנוכר, כמו שהרבה אנשים נרתעים וחושבים שהביטוח הלאומי, אלא זה תהליך מול עובדי שיקום, שהם מאוד קואופרטיביים, יודעים מה הם להוביל את הסטודנטים למה שהם בעצם רוצים להכיר בקורות החיים שלהם, האם הם עובדים למשל, הרבה סטודנטים למשל שלומדים חינוך מיוחד, משולבים בעבודה כבר במהלך הלימודים. ובעצם מוכיחים איזשהו רקע תעסוקתי בתחום הזה. והצלחה, וקשר, כמו שאמרנו, צריך לאהוב את מה שעושים, והם מאוד אוהבים את זה, כי הם הרבה פעמים באים איזושהי תחושה של שליחות. כי הם, כשהם היו ילדים, אז היה לי סטודנט אחד שאמר לי, לא הסתכלו לי בעיניי, והמורה שלי לא הכיר אותי, ואני רוצה שהתלמיד שלי, כשאני אהיה מורה, אני כן אעשה את זה. ואני אסתכל
מתקנת.
לגמרי. חווה מתקנת ממש ברמה של שליחות.
לגמרי.
אז יש חבר'ה שלוקחים את זה לכיוון של חינוך דמוקרטי, ויש כאלה שלוקחים את זה לכיוון של חינוך מיוחד או חינוך רגיל, אבל הרבה מאוד נמשכים דווקא לתחום הזה של החינוך, בשביל לחזור לשם, לאותה המערכה, ובאמת...
לבוא ממקום אחר.
בדיוק, ולתקן, מתקן, לעשות תיקון, בדיוק.
כמה זמן עורך תהליך כזה?
זה מאוד משתנה, אנחנו בדרך כלל חווים תהליכים של דרך בין חודשיים לשלושה, זה לא תהליך מאוד מאוד ארוך, מאוד חשוב להבין שאם עושים את זה בצורה נכונה, הסיכויים גדלים בצורה משמעותית וגם האורך של התהליך הוא בהתאם, כי אם עושים את זה בצורה ממוקדת ומצרפים את כל המסמכים שנדרשים וחשוב לדעת מהם המסמכים, אפשר לייעל את זה בצורה כזאת שבאמת תוך חודשיים וחצי שלושה יש אוקיי לדבר.
מה הקצר המוסדות שבדרך כלל הם בירוקרטיים, ככה מתישים פעמים בחוויה של הישראלי.
נכון, נכון.
שמה יפה. אז אילו מסמכים באמת צריך להגיש?
אוקיי. הרבה פעמים מגיעים, הסטודנטים שמגיעים בדרך כלל משולבים כבר בלימודים ויש להם כבר אבחונים. אנחנו מאוד משתדלים לא להכניס אותם להוצאות נוספות, זאת אומרת לא לשלוח אותם לאבחונים נוספים שהם בדרך כלל מעורכים באלפי שקלים של כל אבחון, אלא בעצם משתמש באבחונים הקיימים. כאשר אנחנו חושבים שהאבחון הוא לא מדבר בשפה של הביטוח הלאומי, אנחנו לפעמים ממליצים לקבל איזשהו אישור, איזשהו תיקוף נוסף לאותו אבחון, אם זה על ידי פסיכיאטר או על ידי נוירולוג שמומחים בהפרעות קשב וריכוז. יש רופאים כאלה שהם במסגרת הקופות, הם לא עולים, כלומר, תשלום במסגרת הקופות או במסגרת הביטוחים השלימים. אם למשל יש איזשהו ליקוי גופני, כמו למשל, אני אתן דוגמה של ליקויים שבדרך כלל עולים אצל סטודנטים, למשל מיגרנות, או לחץ דם, או תת או יתר תפקוד של איזושהי בעלותה, אז לא מספיק לבוא ולטעון את זה בכתב התביעה. צריך בתביעה עצמה, צריך לצרף מסמכים רפואיים מהרופאים הרלוונטיים, זה פנימאים, ואם זה אורתופד, הרופאים שמטפלים באותם צעירים, אומרים ללכת אליהם לקבל מסמכים כדי שנוכל באמת לבסס את הטענות של הליקויים הגופניים, אז המסמכים הרפואיים בשלב הראשון מאוד מאוד חשובים. בשלב השני נבדקים דברים אחרים, בשלב שהשיקום עושים להם סוג של רעיון, קורות חיים, בוחנים כל מיני אלמנטים אישיותיים אצלם, כמו מה שאמרנו מקודם לגבי התמדה ואחריות ומוטיבציה וכולי. בודקים את נטיות הלב שלהם. בחגב יכולים להיות גם סטודנטים שכמו שאמרת מקודם, לא יודעים מה הם רוצים ללמוד. הם יודעים שהם רוצים ללמוד משהו, הם רוצים מקצוע, אבל הם לא יודעים מה. וגם בנקודה הזאת ניתן לקבל סיוע. זאת אומרת, גם במקרים כאלה, הביטוח הלאומי יכול לשלוח אותם למעשה להכוון תעסוקתי, ולעשות חשבון הביטוח הלאומי. וכבר קרה לנו מקרים שזה נעשה, על מנת באמת לתת אותו סטודנט איזשהו כיוון של מה שמתאים לו, שמה שהוא יכול להצליח בו גם בלימודים וגם אחרי זה בעבודה. ואז אחרי שהוא מצאו את הכיוון, אז הם הלכו על זה ביחד.
מהניסיון שלך והעיסוק שלך בתחום הזה, מוסדות הלימוד מכירים את הנושא? מוסדות הלימוד היחידות בתוך המכללות האוניברסיטאות מכירות את הנושא הזה?
אני באופן אישי פעלתי ועדיין פועלת בצורה מאוד משמעותית בכיוון הזה. כלומר, אני פניתי להמון מרכזי תמיכה. יש עמותה שנקראת עמותת לשם.
נכון.
והיא פעלה להקמה, בין היתר, פעלה להקמה של מרכזי תמיכה במוסדות האקדמיים. ואנחנו עשינו פנייה לאותם מוסדות אקדמיים, על מנת קודם כל לספר להם על התהליך, להסביר להם את מה שבעצם אנחנו מסבירים כאן כרגע, כדי שידעו על זה, חלקם באמת לא ידעו על זה, חלקם, יש כל מיני גורמים באותם מרכזי תמיכה, אז חלקם ידעו יותר, חלקם ידעו פחות. ואותם המוסדות למעשה מגדילים, סוג של מגדילים ראש בעניין הזה, והם כן שולחים סטודנטים שהם חושבים שמתאימים לקבלה של ייעוץ, באמת בשביל להבין מה, אם מתאים להם או לא. אז הייתי אומרת שזה, התחושה היא שזה מאוד מתקדם, מצד אחד, מצד שני שיש עוד המון עבודה.
כלומר ש... הייתי שואל, האם הביטוח הלאומי עושה משהו לדעתך בעניין? תמיד ככה, זה מזכיר לי שכשאני הייתי עובדת טריה וצעירה בתעשייה אווירית, זוכרת את טופס הטיולים הארוך שמיליתי יום שלם, ובטופס הטיולים הזה למדתי מהי חובותיי כעובדת, ולדעתי אף זכות אחת שלי. וזה ככה ליווה אותי גם בחיים הבוגרים, גם בעבודה שלי במשאבי אנוש בהמשך, ועכשיו ככה זה מעורר בי את השאלה, האם למשל הביטוח הלאומי דוחף איזשהו מידע בעניין, שסטודנטים ידעו איזה מראש, למה צריך לגלות את זה ככה במקרה, ודרך אולי איזה יועצת להכוון תעסוקתי, או מישהו קרא על סיגל באור דקל, או
שגיגל אותה, נכון, כן? נכון, בדיוק. זה, אני יכולה להגיד שאני יודעת שמגיעים למרכזי תמיכה באותם מוסדות אקדמיים בתחילת השנה, ונותנים איזשהו הסבר לתהליך, יש לי הרבה סטודנטים שמגיעים אליי בשנה ב' וג', כי הם זוכרים שבשנה א', מישהו דיבר איתם על זה. כי הרבה פעמים כשמנגישים את הנושא הזה בצורה מלמעלה, זה לא, זה לא, זה לא מגיע, זה לא מחלחל, זה נטמע.
זה נטמע לי כמו מגמתי, סלחו לי אלה שמקשיבים. אבל כן, כאילו, כדאי שאנחנו כולנו גם נדע מה הזכויות שלנו ולא רק מה החובות שלנו.
ממש כדאי, ושלא נסמוך על אף אחד אחר שיעדכן אותנו בקשר לזה.
תגיד לי סיגל, האם יש מקרים שאדם לא מקבל זכות, זיכוי כלשהו או סיוע, הכרה בסיוע באיזשהו, בתחום שלו, בלימודים, והוא יכול להגיש ערר על זה?
כן. בעיקרון אפשר, יש הרי שני שלבים, אמרנו שיש שלב רפואי ושלב של שיקום. בשלב הרפואי בהחלט, יש ועדה רפואית, ועדה רפואית ראשונה, וניתן עליה להגיש ערר, וועדה רפואית לעררים, כמובן בשאלה רפואית. ועליה ניתן גם להגיש ערר לבית הדין לעבודה בשאלה משפטית, שזה באמת במקרים יותר חריגים. אבל מבחינת השיעור של הנכות שמגיע בגין כל ליקוי גופני, בהחלט ניתן להגיש ערר לוועדה רפואית לעררים, שבה יושבים הרבה פעמים רופאים שמומחים בתחומם, מכירים את הנושאים, ובהחלט אנחנו רואים תוצאות שגם בעררים לפעמים זה מעלה את הנכות בצורה כזאת שבעצם עושה את השינוי המיוחד. כן, כן.
אם יש סטודנטים שככה, כשהם ניגשים אלייך ואת אוספת את המידע בשלב הראשוני, את אומרת לא כדאי להגיש בקשה? יש מקרים שהניסיון שלך מלמד שלא כדאי?
אני אומרת להם לא כדאי לכם להגיש דרכי. אני אומרת להם, קחו את הטפסים, קבלו הסבר כללי על מה שניתן, כדי שלא ייכנסו בכלל אפילו לא לאיזושהי אותה מינימלית על הייעוץ, ותגישו את זה, כי אין לך מה להפסיד. תגישו את זה, תמלאו, קחו את הטופס הזה והזה, ואת המסמך הזה והזה, ותגישו את זה לביטוח לאומי. ובדרך כלל מדובר במקרים שבהם יש הפרעת קשב וריכוז בלבד, לא, אין אינדיקציה לשום ליקוי גופני אחר, וההתרשמות היא שהפרעת קשב וריכוז, היא, אני לא יכולה להגיד שהיא מינורית, כי אני לא חושבת שיש דבר כזה, אבל שזה רק הפרעת קשב וריכוז לבד. יש מקרים שבהם הפרעת הקשב וריכוז היא מאוד משמעותית, והיא מאוד תפקודית, היא משפיעה על כל אורחות חייו של תחומי החיים של אותו סטודנט, ובהם יכול להיות שהפרעת הקשב וריכוז בעצמה תקנה את אותם 20% נכות. לכן אני אומרת תמיד בביטוח לאומי בהקשר של הדברים האלה, בגלל שניתן לקבל סיוע כל כך משמעותי דווקא לחבר'ה שצריכים את העזרה הזאת, כי יש כאלה שנשברים, יש כאלה שמאוד קשה להם, הם לא מצליחים לשלב לימודים ועבודה, והם מגיעים אליי די מיואשים, או שלא מגיעים אליי, שהם פשוט פורשים מהלימודים, הייתה לי גם סטודנטיקות שכבר הייתה בפרישה, ובסופו של דבר עשתה איזה יוזרן וחזרה חזרה. כלומר, היא חשבה שאולי בזכות הסיוע הזה היא באמת תוכל לשרוד, כי גם ככה קשה לשלב לימודים ועבודה, ולהם עוד יותר קשה, כי הם צריכים ללמוד בערך פי 5 מסטודנטים אחרים. נכון. יש גם את האלמנט הרגשי שמאוד משפיע עליהם, וברגע שיש להם את השקט הזה מהטרדות הכלכליות,
הם יכולים להתרכז ללימודים.
בדיוק, הם יכולים להתרכז רק בלימודים.
האם לאותו עובד שיקום או פקיד שיקום יש איזושהי רשימה של פרמטרים שהוא בודק, שאם יש שם השפעה כזו או אחרת על התפקוד של ה... סטודנט, אז יש לו נקודות זיכוי כאלה או אחרות? כלומר, איך נעשה
נקודות זיכוי במסגרת הביטוח הלאומי?
אני מכוונת לא נקודות זיכוי שאנחנו מכירות, אלא
קריטריונים.
יש לו קריטריונים בדיוק. קריטריונים כן. שמזכים אותו בסיוע.
כן.
איך קובעים את זה בעצם?
אין איזושהי משנה סדורה שאנחנו מכירים דווקא בהקשר הזה, אבל אמרתי גם מקודם שבעיקרון במסגרת השיקום הם רוצים לראות שהסטודנט הוא בר שיקום, שהוא באמת יצליח בלימודים, אחרי זה הוא גם משתלב בשוק העבודה, והוא אחראי וחרוץ ורוצה ללמוד ורוצה לעבוד, ויש לו את הכישורים ללמוד את מה שהוא הולך ללמוד, כי יש למשל חבר'ה שמגיעים שיש להם נאמר דיסקלקוליה, והם לומדים את המקצועות שבהם נדרשת למעשה שיעורים די משמעותיים במתמטיקה, והם מגלים הרבה מאוד קשיים בהקשר הזה. או למשל, הייתה לי סטודנטית ש...
אז לא יאשרו לכזה סטודנט? כי מראש יראו בו כמי שיקשל במקום הזה?
לא בטוח שלא יאשרו לו. יכול להיות שיגידו לו שהמסלול שהוא לומד פחות מתאים לו, והם חושבים שאולי מסלול אחר יכול להתאים לו יותר.
מה זה הבן של הכוון התעסוקתי? בעצם.
סוג של, בעצם.
אבל מבחינת הזכאות לסיוע, יאשרו לו?
יכולים, אם ישלחו אותו לכוון תעסוקתי וימצאו איזשהו מסלול שהוא מעוניין בו, שהוא לדעתם הוא גם מתאים לו, אז בהחלט כן, בהחלט יכול להיות שכן. זה לא מביא לפסילה, כלומר זה לא, הכיוון הוא כיוון יותר חיובי מאשר לא לפסול, אלא להגיד לא את זה, אבל כן את זה.
הסיכוי הוא גבוה יותר להצלחה.
בדיוק.
בדיוק. אז מה כולל הסיוע הזה, לסטודנט?
אוקיי, זה בעצם שאלת מיליון הדולר, כן. הסיוע הזה הוא סיוע שכולל מספר מרכיבים שהם מאוד משמעותיים. קודם כל זה כולל קצבת מחיה. של כ-2,200 שקלים בחודש, שזה בחודשי הלימודים בלבד, פלוס סמסטר נוסף של הבחינות, זה בערך 8 חודשים בשנה. זה כולל החזר של שכר לימוד בגובה אוניברסיטאי, שזה עד 13,000 שקלים בשנה. זה כולל סיוע בשכר דירה, במידה יש קריטריונים למרחק מגורים מההורים וכו', וזה התקרה של 1,200 שקלים בחודש, שזה גם כן תקף לאותם חודשים. בנוסף, ניתן לקבל מחשב נייד ומדפסת והחזר של הוצאות נסיעה והחזר של שיעורי עזר. מאוד משמעותי. מאוד.
וואו, נשמע, וואו,
ממש,
גדול.
ממש, וזה לא בשמיים. כלומר, זה אומנם לא מתאים לכל אחד, זה מתאים להרבה, וזה הרבה.
וואו. אוקיי, וכמה זמן ניתן הסיוע הזה בעצם?
בעיקרון זה שיקום לתקופת הלימודים, זאת אומרת שזה סוג של נעשה פחות רלוונטי כשלימודים מסתיימים. אלא אם כן אותו סטודנט יש לו ליקויים גופניים ברמה כזאת שמזכים אותו בקצבת נכות כללית. ואז למעשה הוא יכול לקבל, להמשיך לקבל קצבה גם בסיום הלימודים, בתנאי שהשכר שלו הוא לפי מה שקבוע בחוק, הוא לא עובר את מה שקבוע בחוק, לפי חוק לרון. אבל בעיקרון, אם למשל הסטודנט לומד, נאמר חינוך מיוחד או חינוך לגיל הרך, שזה נמשך 4 שנים, שזה 3 שנים פלוס שנה, שנה את סטאז', אז בעיקרון הסיוע ניתן לכל תקופת הלימודים.
משמעותי מאוד.
נכון.
האם יש משהו מבין הדברים שאמרת, שככה, שמאזינים לנו עכשיו הורים לילדים קטנים, ההיכרות שלך עם בכלל המוסד לביטוח לאומי וזכויות שקשורות בילדים, מה את יכולה לתרום לאלה שמקשיבים לנו? בתוכנית הזו, גם שהם לא סטודנטים עדיין.
אוקיי, קודם כל אני מקווה שהם יהיו סטודנטים. זה פחות, זה תחום אחר לגמרי, כלומר כשמדובר בילדים עד גיל 18, מדובר למעשה בקצבת ילד נכה, והקריטריונים שם הם שונים לחלוטין, הם הרבה יותר נוקשים, הם שונים לחלוטין ממה שמדובר בסטודנטים, כי בסטודנטים למעשה מדברים על קצבת שיקום, שם מבחנים קריטריונים שונים לחלוטין, לא קשה מאוד להקיש בין הגילאים.
לגמרי. אבל מה זה נכה? מי מוגדר נכה כילד?
זה הגדרה מאוד, שיש הגדרות חלופיות בחוק שקובעות, שצריך השגחה מתמדת, ויש שם הגדרות די משמעותיות, די נוקשות בשביל לקבל את קצבת הילד הנכה.
שזה בעצם מקבלים גם רק מי שלומדים בחינוך המיוחד?
נכון, מי שמשולב במסגרות חינוך מיוחדות ולא במסגרות חינוך רגילות.
כי חלק הארי של הילדים
נמצאים
דווקא במסגרת החינוך הרגיל.
נכון, נכון.
זה אומר שזה לא חל עליהם.
זה אומר שלהם יהיה קשה מאוד לקבל את ההטבות האלה במסגרת קצבת ילד נכה. נכון.
וכמה שנים את עוסקת בנישה הזאת?
בנישה הצרה הזאת?
כן.
שנתיים.
וכמה ככה מתוך 100% מקרים שהגשת, איזה אחוז של הצלחה היה?
גבוה.
גבוה.
גבוה. משתי סיבות. סיבה אחת זה סיבה שאנחנו מתחילה עושים בדיקה של מה יש בעצם, שממפים בעצם את מה שיש מנוסים, לקחת את כל הליקויים שהם רלוונטיים. וסיבה שנייה, שבונים את זה בצורה נכונה, וזה משפיע בצורה ישירה וברורה על סיכוי ההצלחה. כי יכול סטודנט, וקורה לי שבאים לסטודנטים לערר, הם מגישים את התביעה לא טוב, ואז יש להם בעצם חלון הזדמנויות אחד להגיש את הערר. והסיכויים שלהם קטנים בעקבות זה. אבל גם בערר ניתן לתקן חלק מהדברים. אז אם עושים את זה בצורה נכונה, ומבינים בעצם מה צריך, מה נכון, אז הסיכויים גדולים בצורה משמעותית, ובהחלט מי שעונה לקריטריונים בהחלט יכול לקבל את זה.
אני יוצאת מעודדת מהרעיון הזה איתך. אני חושבת שזה ממש מידע. שאני שמחה להביא אותו למאזינים שלנו. אם יש משהו שהייתי ככה מאחלת לכל אותם בוגרים היום וחבר'ה צעירים עם הפרעות קשב וריכוז, חבר'ה, יש תקווה גם בחלק הזה, גם בחלק הזה, מפני שבאמת לא פשוט לשלב לימודים ועבודה יחד. וכשיש עזרה כזו משמעותית, אז באמת תרימו את הכפפה, ואם אתם בכיוון, פשוט תגשו ותעשו את הגישו את התביעה. סיגל, איך מגיעים אלייך?
רק לפני זה, אני באמת רוצה להגיד משהו לגבי העניין הזה. לי, אני אהיה מרוצה מהתוצאה, אם באמת נצליח להגיע לאותם סטודנטים ששוקלים מה לעשות בחיים. זאת אומרת, כאלה שכבר משולבים בלימודים, אז נכון, הם גם כן זכאים לעזרה, אבל הם כבר שם. הם כבר הגיעו לשם והם מתמודדים עם הקשיים. מה שחשוב זה להגיע לאותם חבר'ה שהם משתחררים מהצבא, ונרתעים מכל מה שקוראים לו לימודים, בגלל מה שהם חוו בתיכון. ואם הם ידעו שיש את הדבר הזה, ויש, ניתן לקבל את הסיוע הזה, אז יכול להיות שזה ישנה להם את מערך השיקולים, ויעודד אותם לכיוון שבאמת ללכת ללימודים אקדמיים. ושם זה, שם זה באמת יהיה הישג גדול.
זה ממש נשמע לי ככה, שלב מאוד קריטי נכון, בחיים של בוגר.
לגמרי.
לפני שהוא מקבל החלטה. נכון. זה שיצומת שגם הנושא של ההכוון התעסוקתי, בכלל המחשבה של מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול, וגם באותה נקודה לדעת שיש מי שיעזור לי לעשות את זה,
נכון.
ואיך אני גם יכול להתפנות קצת, לעשות, להצליח לעשות נכון. את זה, להתמיד. לעשות את זה.
זה לא רק שקשה לי, גם מכירים את זה שקשה לי וגם עוזרים לי בגלל שקשה לי.
בהחלט. זה אומר שהמידע הזה צריך להגיע לחבר'ה צעירים כשהם ממש ביחידה לשחרור.
נכון, אנחנו מגיעים לשם. נכון.
מדור פרישה של צהל.
נכון.
כל
מרכזי צעירים
של הצבא בדיוק.
נכון.
ולשם להביא את המידע הזה לכל הכנסים הגדולים של
משרד הביטחון, חיילים משוחררים,
הכנסים של תעסוקה.
נכון, ויפה שעה אחת קודם.
בדיוק, ויפה שעה אחת קודם, כי אני מבינה שהתהליך הוא טיפה שונה כשהם כבר בפנים ממה שאת אומרת כרגע. הוא טיפה שונה במשמעות שלו.
אני פשוט חושבת שיכול להיות שמעבדים בדרך חבר'ה כאלה שלא היה להם אולי הסביבה, אולי ההורים, אולי הם, לא הביאו אותם למקום הזה של הלימודים בגלל שהם ידעו שיהיה להם מאוד קשה.
שמראש בעצם יש, הם כאילו פוסלים את עצמם מראש
בדיוק,
מרגשת.
בדיוק, כי הם יודעים מה הסיכוי שלי, הם
צריכים
גם לעבוד.
אין אמונה, במקום הזה, בדיוק. מעבדים את תחושת המסוגלות, מה שאנחנו קוראים במקום הזה.
נכון.
וזה ממש קריטי מה שאמרת עכשיו, נכון. כי זה בהחלט יכול להציל לא מעט נפשות.
לגמרי.
תורות בדרך.
נכון.
משהו שאת רוצה להגיד ככה למאזינים שלנו, לפני שניפרד מהם בברכת גמר חתימה טובה?
אני רוצה לשדר להם את האופטימיות שאני חשה מהחוויות האישיות של סטודנטים שאני יודעת שמצליחים לקבל את הסיוע הזה ומה זה עשה להם בחיים להם ולהורים שלהם, לכיסים של ההורים שלהם הרבה מאוד פעמים, שזה שינה להם את כל החיים כי הם יכלו, זה משהו מנטלי גם, זה לא רק הכסף.
זה התמיכה,
זה משהו מנטלי שהם יודעים שהם כרגע לא צריכים לחלוש גם על עבודה וגם על לימודים, יכולים להתרכז אך ורק בלימודים. וזה משהו שאני יודעת שהוא עובד, אנחנו רואים את זה, שזה קורה, זה אפשרי, ואני באמת מאוד מאמינה בזה, ואני באמת קוראת לחבר'ה שהם תוהים מה יהיה הכיוון שלהם בחיים, לבוא ולשמוע ולנסות. אנחנו גם מתחילים עם קורסים של פסיכומטרי שהם גם כן מותאמים, שגם שם זה חבר'ה שהם לפני לימודים, וככה לפעמים בהתלבטות אני כן אצליח בפסיכומטרי, אני לא אצליח בפסיכומטרי, אז גם שם זה צומת שמאוד מאוד חשוב, ששם הם קולטים את האינפורמציה הזאת, וככה באמת באופטימיות רבה.
נשמע לי מידע שנורא חשוב שגם בתיכונים ידעו אותו, השמיניסטים, החבר'ה שמסיימים את התיכון, הולכים לצבא ואחר כך לטיול במזרח הרחוק.
נכון.
כדאי שידעו אותו, כי נכון. חלק מהם עושים...
צריך להזכיר להם אותו, אחרי זה שוב, אחרי שהם יחזרו, להזכיר להם שוב.
זה נכון, אבל לדעת במקום הזה שיש משהו לתכנן. יש לי שאלה אחרונה אליך ככה. הסיוע הזה מתקבל כקצבה חודשית, נכון? חודשית.
נכון.
יש איזשהו סכום שמתקבל כסכום משמעותי גדול בבת אחת לידיים של?
יכול להיות סכום כזה, זה נורא תלוי באיזה שלב מגישים את זה. באופן עקרוני, כאשר מגישים תביעה לנכות כללית, ומקבלים זכאות שמזכה בקצבת או נכות כללית או שיקום, יש זכאות רטרואקטיבית ל-12 חודשים. זאת אומרת שאם סטודנט מגיש את זה למשל כשהוא בתחילת שנה ב' שלו, והוא מאושר לתורך העניין, מקבל אישור מביטוח לאומי, הוא יוכל לקבל באופן עקרוני אישור רטרואקטיבית ל-12 חודשים אחורנית. מה שקורה במקרים שאנחנו טיפלנו, שבאמת אותם סטודנטים קיבלו רטרו, סכומים די נעים עבור התקופה שעברה, ומאותה תקופה בעצם קדימה קצבה חודשית.
סיגל, אני חושבת שהסברת לי מאוד יפה מה הסיפוק שלך בעבודה בחלק הזה של עבודה מול סטודנטים, כי אני מניחה שתחושת הסיפוק היא מאוד גבוהה שאת מצליחה להוציא סיוע כזה לסטודנטים, בתחום המאוד מאוד מאתגר הזה של הפרעות קשב וריכוז.
נכון.
תודה רבה לך שהיית איתנו, ותודה רבה על המידע החשוב הזה. באמת, אני חושבת שכל אחד מאיתנו שעוסק בכובע הזה, כמו עבודת קודש, באמת, מאוד מרגש. אז תודה רבה. עכשיו אני מארחת את רונית גור. רונית גור היא מנכ"ל ובעלים של דוקטור סדר, ורונית תעזור לנו לעשות סדר בכל מה שקשור בסדר וארגון אצל אנשים עם הפרעות קשב וריכוז בגילאים השונים. מילה על דוקטור סדר. דוקטור סדר קיימת משנת 2005, מתמחה במתן פתרונות בכל הנושא של קשיים בארגון, סדר?
נכון.
מעברי דירה, ככה כל מה ש... יכול לעזור לאדם לעבור דירה בצורה מסודרת, מתוכננת ומאורגנת. אז רונית, תשתפי לנו ככה קצת מעולמך, מהיכרות שלך, מהמפגש עם אנשים עם הפרעות קשב וריכוז, שלכבודם אני מקיימת את התוכנית הזו. איך אפשר לעזור להם? הם מתמודדים קושי עצום, כי אחת השאלות שאנשים עם הפרעות קשב נשאלו, זה אילו יכולתם לשנות דבר אחד בחיים שלכם, מה הייתם בוחרים? אז התשובה הייתה להיות מאורגנים יותר. איך תעזרי להם להיות מאורגנים יותר?
לאט. לאט. אני חושבת שהניסיון שצברתי וגיליתי במפגש עם אנשים אומר שכדי לעשות שינוי ולייצר תשתית של הרגלי סדר נכונים, צריך קודם כל להרגיע. כי אחד הסממנים הראשונים של ילדים, מתבגרים, בוגרים, בכל חיתוך שיש להם הפרעת קשב, זה מהיר. עכשיו, הכל בספיד.
הקצב המהיר.
כן, קצב מאוד 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 מהיר, שלא מאפשר להם, לא מאפשר להם להבחין במה שקורה סביבם, וזה אחד הגורמים שמייצרים בלגן.
אז קודם כל לעצור.
תנשמו, קודם כל תנשמו. חשוב לי, כשאני חושבת על קושי, לא רק בהפרעת קשב, באופן אישי אני מעדיפה להדוף, אני מעדיפה לחשוב על אתגר. אנחנו לא מתמודדים עם קושי, אנחנו מתמודדים עם אתגר. יש לנו רצון לשנות משהו, שישפר את החיים שלנו, שיקל עלינו, שייתן לנו למצות את היכולות שלנו, ושיאפשר לנו להיות בתקשורת טובה יותר עם הסביבה שלנו. ושוב, לצורך העניין, זה בכלל לא משנה אם אתה ילד, אם אתה בן 3, 18, 20 או 72.
אני אוהבת את מה שאת אומרת, כי בעצם מי מקשיבים לנו כרגע, אנשים הפעות יש וריכוז באמת, הם שואלים את עצמם, רגע, מה יצא לנו מכל הרעיון הזה היום, הערב, בנושא של סדר וארגון? אז בעצם נתת כאן ממש תועלות של מה יצא לנו, באמת, מה יצא לנו, מה נרוויח? אם יהיה מסודרים ומאורגנים, שזאת הסיבה בעצם לעשות את כל מה שעוזרת לעשות.
אני חושבת שהם ירוויחו את מה שהם יחליטו מראש שהם רוצים להרוויח. שוב, אחד הקשיים של אנשים שמתמודדים עם הבעיה הזאת, עם הקושי, עם האתגר, זה לסמן לעצמם נקודת יציאה, דרך, מטרה ונקודת הגעה. בדרך שבה אני עובדת, הרצון שלי הוא לכוון פנס, לכוון הערה באלף, לכל לקוח שלי זה מה אתה רוצה בעצם, למה אתה זקוק, לאן אתה רוצה להגיע, איך אתה רוצה לראות את זה כשאני יוצאת מהמשרד שלך, מביתך, מחדר המשחקים שלך, איך אתה רוצה שזה ייראה. בוא נחשוב ביחד. איפה קשה לך? איפה קשה לך לעבור בין צומת לצומת? ובוא נחשוב ביחד מה יעזור לך לעשות את זה בצורה חלקה וקלה, כי מה שמתאים לך לא מתאים לו. לכל אחד מתאים פתרון אחר. הצורך שלי, הרצון שלי, התקווה שלי, זה לתת לכל אחד את מה שמתאים לו. לעזור לו למצוא את הפתרון שלו.
נהדר, אני מאוד אוהבת את מה שאת אומרת, כי באמת יש שיטה, יש אסטרטגיה, יש לנו כלים, איך לעשות, איפה לשים כל דבר, ותכף נשמע ממך, אבל באמת, מהניסיון שלי, מה שמתאים לאדם אחד, לא מתאים לאדם שני, ולכן גם אני בעבודה האימונית שלי בודקת מה מתאים למתאמן שלי, למתאמנת שלי. איזה שיטה תעבוד טוב עבורם, אני חושבת שפה המפתח. כי אם הייתי שואלת, באמת פרונית, מה המפתח להתמודדות הזאת עם הנושא של ארגון? היא צריך להיות איזשהו בסיס, איזשהו כלי, איזשהו מחשבה. אוקיי. אז באמת, איך ילדים? ילדים מתקשים מאוד במיומנות הזאת של ארגון, ואחד הדברים שאני שומעת לא מעט מהורים, זה כשהם כועסים נורא על הילדים שלהם ואומרים לילד שלהם, תיכנס לחדר שלך ואל תצא ממנו עד שהחדר מאורגן, תמיד שואלת, רגע, אז מה יקרה? הילד לא יצא מהחדר, הסיכוי שהוא יצא מהחדר הוא קלוש או שהחדר יהיה מאורגן, מפני שאין לו מושג איך מארגנים את החדר. אז טיפ קטן ממני לכם ההורים, זה אל תצאו מנקודת הנחה שהילד שלכם מבין מה זה אומר לסדר את החדר. מה את היית אומרת לו?
הייתי אומרת לו, קודם כל, חבודי, בוא נלך לסדר את החדר שלך ביחד. וכשהייתי נכנסת איתו לחדר, הייתי מחלקת את זה למטלות מדויקות, מובנות וקצרות. שמה כל המכוניות שלך מפוזרות, בוא, אתה תאסוף את האדומות, אני אאסוף את הצהובות, נשים אותן ביחד בסלסלה שיש עליה מדבקה של מכוניות, ונחזיר אותה למקום המיועד על המדף. זו מתנה קצרה, קל מאוד להגיע איתה להצלחה, וכאמור, נתון בסיסי, הצלחה מייצרת רצון לעוד הצלחה.
ואם כבר בהצלחות עסקינן, אז אנשים הפרעות קשב מתמודדים עם חוויית כישלון.
נכון.
מאוד מאוד גדולה. ואם אנחנו רוצים באמת להתחיל לעזור, ליצור את הדימוי העצמי, הערכה, הביטחון
העצמי. במיוחד אצל ילד.
במיוחד אצל ילדים, ויפה שעה אחת קודם, אז בואו נאפשר להם ליצור חוויות הצלחה קטנות. זו דוגמה מצוינת לחוויית הצלחה קטנה. כי באמת קל מאוד להגיע אותה, היא מאוד מדויקת, היא מאוד ברורה, והיא מאוד...
אפילו לא הייתי אומרת לילד הזה, כן, שיחקת במוסך, אז בוא נאסוף את כל הכלים ואת המכוניות ואת הטרקטורים ואת האווירונים ואת ה... לא, לא.
זה יותר מדי.
בוא, זה המון, זה המון, זה נורא גדול, זה נורא מפחיד. גם ילד בלי הפרעת קשב, זה יפחיד אותו. זה נעימה, שלום, תודה רבה, יש לי משהו יותר טוב לעשות, לא בא לי. וכשאתה נותן את זה בצורה מדויקת, שקלה להתמודדות, ואתה אומר, אנחנו ביחד, אנחנו פה ביחד עם זה, אתה עוזר לילד להבין את הדרך ולהבין גם שזה לא קשה, זה קל וזה כיף.
נכון, נכון, נדע.
וזה כיף.
אז איך עוד תעזרי לילדים או להורים שלהם כרגע ששומעים אותנו באמת להתמודד עם האתגר הגדול הזה? כי יש לנו את התיקים ויש לנו את הספרים במחברות ואת הבגדים בארון, את הכלים לפעמים של האוכל שמפוזרים בחדר.
הייתי אומרת ככה, קודם כל, ילד שיש לו הפרעת קשב צריך סביבו שקט, שקט ויזואלי, שקט טכני ושקט מעשי. שזה אומר, אם יש חדר צעצועים, אפשר שיהיו בו פחות צעצועים. יהיו פחות צעצועים, הוא ישחק יותר. כי כשיש גודש מול העיניים, מאוד 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 קשה להחליט מה רוצים, מה נכון, מה מתאים, מה בא לי, מה לא בא לי. מאוד קשה אחר כך לזכור איך להחזיר את זה למקום. וכשיש מעט ושזה מובנה בצורה מסודרת על מדף לאזורים, אזורים של משחקי קופסה, אזורים של ספרים, אזורים של בובות, אזורים של חיות, של עבודות יצירה, ושזה קבוע, זה תמיד יוצא מאותו מקום וחוזר לאותו מקום, קל לייצר אצל הילד את ההרגל של כתובת. רוצית? החזרת. ילד שגדל עם המסר הזה יהיה מבוגר ששומר על סדר, שיש לו את הכלים לחיות בתוך סדר.
אני קוראת לזה בית לכל חפץ.
נכון,
כל חפץ כתובת. יש לו בית, יש לו כתובת.
כתובת.
הוצאת את הספר, הספר שייך לאקונומית הספרים.
על המדף מימין.
על המדף מימין, בדיוק. כן. תחזיר אותו לשם, זה המקום. בית לכל חפץ.
אותו דבר בתוך ארון הבגדים. אני לא חושבת שארון בגדים צריך להיראות כמו חנות של היינץ. זה נחמד, זה כיף שזה נראה כמו חנות של היינץ, אבל זה ממש לא חובה. אם יש קושי לילד לקחת אחריות, והוא בכל זאת רוצים לתת לו את העצמאות, שימו לו את הטישרטים בסלסלה. לא נורא, הם לא יהיו מקופלים, אבל הם יהיו בסלסלה, יהיה להם כתובת על המדף. מצד אחד טישרטים כאלה, מצד שני מכנסיים קצרים בתוך סלסלה. אם הילד עדיין לא יודע לקרוא, שימו לו מדבקה, ציור של חולצה עם שרוול קצר, של מכנסיים קצרים, של גרביים, של לבנים.
נהדר. אני חושבת, תמונה נהדר, מאוד ויזואלי, לאלה שזה סגנון הלמידה שלהם. ואז
גם אם אין סבלנות לשמור על זה, כשזה מקופל בתוך הארון, עדיין אין תחושה של כאוס, אין תחושה של בלגן, ותדאגו שהארון לא יהיה עמוס מדי.
יכול להיות הוא בלגן מאורגן, לתוך קופסה.
נכון, הוא בלגן מאורגן, זה בסדר.
אוקיי. איך היית עוזרת לתלמידים הפרעת קשב? יש לו תיק, כמו שאמרתי, ותיק יש ערימה, ערימה של חפצים.
אוקיי.
כי אני כמאמנת הרבה פעמים אומרת לו, תביא את התיק שלך אליי. מביא את התיק, אנחנו חוזרים אותו על השטיח ומתחילים לעשות, לחשוב בעצם מה להכניס לתוך התיק. מה את אומרת?
כמה שפחות.
אוקיי.
כמה שפחות.
ספר עושה כמה שיותר, יש התנגשות.
אני חושבת שמערכת החינוך היום למדה שלילדים האלה יש אתגר גדול יומיומי להתמודד איתו, אני בטוחה שבתוך הדרישות של בית הספר אפשר להגיע איתם במסע ומתן הגיוני לאוקיי, זה המינימום שהילד חייב שיהיה לו בתיק, ופה רוטינה והקפדה על שגרה.
ידע. שתי מילים מצוינות. זה אחד, מסע ומתן. מסע ומתן ההורים, יש לכם המון המון כוח לעשות הבדל בחיים של הילדים שלכם בבית הספר, מול המורים. תקיימו מסע ומתן. לא כל מה שנאמר הוא מה שחייב להיות מבוצע. תעשו את זה בשביל הילדים שלכם, תתווכו, תסנגרו עבורם. ודבר שני, זה רוטינות. בהחלט רוטינות, הרגילים, זה מה שעוזר לנו להתקדם. ומקל עלינו לזכור לעשות.
ילד במיוחד, גם סביבת הלימוד שלו בחדר, לא יכולה להיות עמוסה. לא יכול להיות שתהיה הרימה של ניירת על השולחן ושלוש קופסאות עם טושים צבעים ואפונות, ולא יכול להיות שבתוך קופסת הטושים יהיו 60 טושים ש-90% מהם כבר התייבשו כי הוא לא זכר להחזיר את המכסה של הטוש. שיהיה מעט, שיהיה מעט, שיהיה כלי קטן לכל דבר, לאפונות, לצבעים, שתהיה מגירה למחברות, מגירה לניירת, ושכשהוא מסיים ללמוד, השולחן נשאר נקי. והוא צריך בעניין הזה, לפחות בשנים הראשונות, שוב, בוא ביחד נתחיל, ביחד נסיים, לאט לאט הביחד הזה מצטמצם, ואז מפעם לפעם רק צריך לעשות גיהוץ, אז זה יישוב קצר.
יש משהו שהמשפחה יכולה להרוויח מזה שיש לילד הפרעת קשב?
כן, בטח, כי אני חושבת שההתכווננות הזאת לגבולות, בכל תחום, בארון, במדף, במגירה, במקרר, נותן איזשהו סדר וכבוד הדדי בתוך המשפחה שכל בני הבית ירוויחו ממנה. Okay. וביחד עם זה, אני חושבת שצריך גם לתת לדבר הזה מקום להתבטא. אז אם הגענו למצב שאנחנו מאוד מקפידים על הרוטינה ועל השגרה ולכל חפץ יש מקום והמקום הזה מסודר, ויש מעט מכל דבר, וזה לא עולה על גדותיו, וקל לשמור על זה, צריך גם לאפשר מקום של פה, תתפרע. תן לבלגן שלך מקום להתבטא. מה שאתה רוצה, זה יכול להיות פינה עם קריות ובובות, וזה יכול להיות מקום על הקיר שאפשר לקשקש בו, וכל שוב, כל בית וכל משפחה עם מה שמתאים לה ונכון לה, אבל לתת לילד מקום שבו הוא אומר, פה אני לא צריך לשמור על הגבולות, פה אני משתחרר.
של באמת הרבה פעמים חופש ביטוי ויצירתיות שבאים באמת ידע ביטוי בחיים של ילד עם אדם עם הפרעת קשב, אז אם הבלגן הוא מסודר יחסית, אנחנו הורים לפעמים כדי שככה נעצום עיניים, לא הכל חייב להיות מאוד מסודר, ובואו לא נהפוך אותם לאובססיביים בצד השני לסדר, כי גם זה הולך מסוין עם הפרעות קשב, אז נכון. כדאי לשמור על גבולות, במידה מסוימת הייתי אומרת גבולות גמישים. לא לחשוש, לא לפחד לשים גבולות, כי זה התפקיד שלנו בכל נושא ולא רק בארגון, אבל מהצד השני בהחלט להיות גמישים בתוך הגבולות, כדי באמת לשמור.
כשיש גבול גם יש מה להגמיש.
בדיוק כך, בדיוק כך. אם אין גבול מראש אז אין מה להגמיש. אז אנחנו ככה למדנו גם מה אפשר, למה זה חשוב כן לאפשר את הבלגן, ומה אפשר להרוויח מזה בכל זאת כמשפחה. ואם אנחנו עוברות רגע לקרות הבית, לקרות הבית, ובכלל אנחנו נשים אימהות, גם אנחנו לא לקרות בית, אנחנו נשות קריירה, הבית מחכה לנו תמיד. גם שיש עוברת, אז מה יעזור לנו להתמודד עם האתגר הזה בעצמנו? נשים.
אני חושבת על עצמי, אני חושבת על הבנות שלי, על השותפה לעתיד שלי, שכולנו חיים חיים מלאים, ועדיין באים הביתה וצריך לבשל, צריך לסדר קניות, צריך לטפל בדואר, יש כביסה לחבס, לייבש, לקפל, לגהץ, להכניס לארון. יש הרבה מאוד מטלות שכרוכות בהחזקת בית. אז קודם כל, הייתי אומרת, תורידי את הדרישות. כי כי במיוחד אצל אנשים שיש להם הפרעת קשב, הם רואים בעיני רוחם איזשהו בית, מוזיאון, מתוקתק, מסודר, הארוחות מתבשלות בעצמן, כזה מין מרי פופינס כזה, צעצועים חוזרים למקום, זה לא קורה.
אבל גברתי, אם את לא מסוגלת להוריד קצת מהמינון, אולי לא, זה הזמן להכין לעצמך כוס קפה ולחזור אלינו.
נכון, בדיוק, צריך להכניס את זה לפרופורציה. ושוב, לחלק את המטלות על פני 5 ימים בשבוע, פני 6 ימים בשבוע. אם בוא ניקח לדוגמה כביסה, בית ממוצע, אבא, אמא, 2-3 ילדים, למה לא לקחת למשל שכל ילד יש לו בחדר סל כביסה, או יש באמבטיה של הילדים סל כביסה, או יש, אם יש חדר אמבטיה אחד, סל כביסה אחד לגדולים, סל כביסה אחד לקטנים, ומראש אפשר לכבס את כל הבגדים של הילדים יחד, את הבגדים של המבוגרים יחד, חסכתם לכם הרבה זמן של מיון.
מה הרעיון בלכבס בנפרד ילדים ומבוגרים?
סלסלה של בגדי הילדים הולכת ישר לחדר שלהם וישר לארון. לא צריך להתחיל להגיד, אוקיי, עכשיו בתוך הבילה פה של 40 זוגות גרביים, מה שייך ליוסי, מה שייך לדנה, מה שייך לאימא, מה שייך לאבא.
אבל יש 4 ילדים בבית, יש סלסלה אחת של 4 ילדים, אז מה עושים?
אז עושים 2 קטנות, אחת של הבנות, אחת של הבנים. אחת של הגדולים, אחת של הקטנים.
סלסלה יצאה מהכביסה, מהמייבש.
למה שלא לתרום את הילדים, להגיד, כיוון שמראש ויתרנו להם עוד קודם על הקיפול, והבנו שאפשר לפחות אצל הילדים הצעירים יותר, שזה יהיה בסלסלות, להגיד להם, אוקיי, עכשיו אנחנו מוצאים את כל הגרביים, יוסי, קח את הגרביים שלך, שים אותם בסלסלה. ברגע שזה נעשה גם בזמן קבוע, ביום קבוע, זה הופך להיות חלק מהרוטינה של הבית. כמו לקרוא סיפור לפני השינה, כמו לצחצח שיניים, כמו לעשות מקלחת, כמו לאכול ארוחת ערב.
רוטינות, חברים, רוטינות, הרגילים, אנחנו עובדים באימון, ואת מדברת רונית ממש כמו מי שמאמנת, בסדר? אנחנו עובדים על שינוי הרגילים, בהחלט שינוי הרגילים. כדי ליצור הרגל חדש, אנחנו מוצאים את השיטה שעובדת עבור כל אחד, ומתמידים בה. בהתחלה זה קשה, כמו כל דבר, בהתחלה קשה, שינוי דורש. באמת התמדה,
משמעת
עצמית, גם של ההורה, שהוא זה שקובע את הגבולות והכללים, ולאחר מכן הרבה יותר פשוט.
את יודעת, זה כמו, אנחנו קל לנו מאוד להבין את זה כשאנחנו מדברים עם אנשים שצריכים להפסיק לעשן, או מפסיקים לעשן, או מישהו שהחליט להיגמל ממתוק, או לרדת במשקל, או מישהו שאוהב לשבת בספה ולראות כדורגל, ומחליט שהוא יוצא לדרך ורוצה לרוץ. הרצון הוא שהגוף לא, אתה יודע, לא משתפת עם זה פעולה כל כך מהר, לא בא לקום מהספה, נורא מתחשק לאכול שוקולד, הסיגריה נראית נחשקת מתמיד וכך הלאה, וכשזה לא בא טבעי, זה צריך להיות החלטה מודעת. אני רוצה לחיות אחרת, גם כשהבעיה הבעיה אובייקטיבית, וזאת הפרעת קשב, ויש לה שורשים נוירולוגיים, עדיין שום עזרה שאת יכולה לשבת עם המאומן שלך.
אצלי אגב גישות? אין מאומנים. אצלי יש מתאמנים.
מתאמנים?
מאומן הוא משהו.
אוקיי, נכון,
תביל.
אקטיבי. כן, בדיוק. צודקת, okay. סליחה. עדיין הוא צריך לבוא הביתה ולהגיד, טוב, אני לא משאיר פה עכשיו 3 מכונות כביסה, כי זה יהפוך להיות הר, ואת ה... נעלי התאמנות שהילדים זרקו בכניסה, אני אבקש מהם, לא משאיר את זה, כי אני לא רוצה אחר כך לתזז בבית ולרוץ ממקום למקום, זה ישתק אותי. זה נהיה הר כזה גדול כמו הילד הזה, ששולחים אותו לחדר, הוא לא יודע איפה להתחיל, זה כל כך גדול.
משימה גדולה משתקת.
נכון, משתקת. אז צריך לחלק כל משימה באשר היא למשימות קטנות, כמה שאפשר. וכל משימה קטנה כזאת לתמחר בזמן. אני בכל יום 5 ב-7 בערב יושבת על הניירת של הבית.
אוקיי.
10 דקות. לא, השעון מצלצל, עברו 10 דקות, תפסיקי. תלכי הלאה. כי יותר מזה, די, כבר המוח כבר לא שם. אוקיי. כבר לא יכולה להתרכז.
טוב, אז אפרופו המוח, חלק מהאנשים שאולי מאזינים לנו עכשיו אומרים, אוקיי, הכל טוב, נהדר ויפה, אבל אני לא מסוגל לעשות את זה. אני לא רוצה לעשות את זה, או לא מסוגל או לא רוצה לעשות את זה. אאוטסורסינג, אני אומרת אאוטסורסינג, אתם לא רוצים לעשות לבד, ותיתנו את העבודה, את המשימה הזאת למישהו אחר שיעשה עבורכם, כמו כל משימה חשובה אחרת. זאת אומרת, אם הגדרתם אותה כמשימה חשובה, עבורכם, כשעניתם על השאלה מה אני באמת רוצה, כפי שהצעת רונית, אז אם אני באמת רוצה חדר מאורגן או סביבת עבודה מאורגנת או בית מאורגן, ואני לא רוצה לעשות את זה, אז אולי שווה לי להוציא את זה החוצה, לתת למישהו אחר שיעשה בשבילי, דקור סדר או לארגון אחר, שזה מה שהוא עושה. כי אז מן הסתם אנחנו, החיים יהיו הרבה יותר מסופקים, ותהיה לנו תחושה מאוד מאוד טובה בניהול העצמי שלנו.
אני חושבת שזה יותר מזה. אני אומרת לעצמי, אוקיי, את צריכה להתמודד עם בעיה, עם אתגר שהוא לא פשוט לך.
נכון.
את לא מספיקה לשלם חשבונות בזמן, יש על זה ריבית, זה עולה כסף. את לא מגיעה בזמן למקומות, זה מתנקם לך בקריירה, ביחסים עם הילדים, אולי אספת הורים, אולי חברים, זה בעייתי. אם את לא מצליחה לשבור את הרצף הזה בכל מקום, תחשבי איפה את יכולה להקל על עצמך ולקנות את העזרה.
בדיוק האוטסורסינג.
מכיוון האוטסורסינג הזה, אם מישהו אחר ידאג לטיפול בניירת של הבית, וכתוצאה מזה חשבונות ישולמו בזמן, וכנסות ישולמו בזמן, ופיתוחים יחודשו בזמן, כסף יחסך. הכסף הזה שאתה משקיע, שאת משקיעה במישהו שעושה את זה עבורך, חוזר אלייך מההתנהלות הבריאה יותר, התקינה יותר של הבית.
מתאמן שלי אמר לי, שוש, לא נעים לי להגיד, אבל אני עובד כמו חמור. שאלתי אותו, למה אתה מתכוון כשאתה אומר עובד כמו חמור? הוא אומר לי, אני עובד כמו חמור, תרתי משמע, אני עובד נורא נורא קשה, מכניס כסף לכיס אחד, מוציא אותו בכיס השני. שאלתי, על מה אתה מוציא אותו? אז הוא אמר, מה זאת אומרת? אני משלם כנסות 500%. יש עברת חניה, אני מגיע, אני זורק את המסמך, אני בכלל לא פותח אותו. עובר זמן, אני מקבל עוד אחד, זורק אותו לאותו מקום.
כן.
אז באמת, בואי נלך רגע לניירת הזאת. הניירת הזאת, ערימות ההררי נייר שממלאים שולחנות, אגב, בין אם אצל שכירים ובין אם אצל עצמאים.
נכון.
השולחנות עמוסים, ואותו סדר לא שונה בעיניי כשמדובר לפעמים אפילו בסדר במחשב, של תיקיות תיקיות וערימות של מיילים לא מטופלים. איך אנחנו עונים על האתגר הזה?
מה זה בקלות? אז קודם כל רציתי... שום דבר לא הולכת לי בקלות, ושום דבר אני לא מאמינה גם בקיצורי דרך. אבל עדיין יש דברים שאפשר בכל זאת לעשות אותם בקלות. אם לא ידעת, המאה ה-21 היא כבר התחילה.
הפתח.
כן, היא כבר התחילה. ואין צורך היום לקבל דואר כמעט משום מקום. חשבונות של חשמל, טלפון, כבלים, אינטרנט, כביש 6, רוב החשבונות יכולים להגיע במייל. כבר חסכת לחר של ניירת. אוקיי? אז פתחת כל שנה תיקייה במחשב, חשבונות 2012, ובתוך התיקייה הזאת עוד תת תיקייה, חשבונות חשמל, חשבונות מים, ארנונה, כביש 6, כל מה שמגיע.
טובת הצופים שלנו, שאולי לרגע לא מבינים לגמרי על מה את מדברת, רגע, איך הם יעשו? הם צריכים לשלם עליו את החשבון שמגיע.
תשלמו אותם בהוראת קבע.
הוראת קבע ורק נכנס העתק.
נכון, אתם מקבלים את האישור על התשלום. יש אנשים שאומרים, לא, אני לא רוצה לשלם בהוראת קבע, אני צריך לעבור על החשבון, אני צריך לבדוק, שלא רימו אותי, זה נכון.
זו בחירה שלהם.
אבל עדיין, בתור אחת, באופן אישי, כעצמאית, וגם כשהייתי שכירה שמשלמת חשבונות בצורה אוטומטית כבר שנים, בסדר, אז כשזה מגיע במחשב תבדקו את זה, יש מספיק זמן על פי חוק להעיר על זה ולעצור טעות.
עדיין רונית, את צריכה להדפיס את החשבון הזה כשאת עצמאית ואת מקבלת החזר על חשבון מסוים, צריכה להדפיס את המספק, את החשבונית.
מה פתאום, אני שולחת את זה לרואה חשבון, הוא מרכז את זה אצלו, הוא מדפיס את זה.
רואה חשבון שלך עושה את העבודה, נדע עד הסוף.
בוודאי, כל הרעיון הוא לחסוך את ערימת הניירת על השולחן שלי.
חברים, יש פה עוד ערך מאוד 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 חשוב שאנחנו ככה עוזרים לו, מכבדים אותו וחיים אותו, זה כל העניין של השמירה על הסביבה הטבעית, על הנייר, על המחזור.
נכון, באותה הזדמנות חסכנו, הצלנו כמה עצים.
נדר.
מה יכול להיות? עכשיו, אם בכל זאת יש חומרים שהם מודפסים, צריך לסדר את זה בתיקיות. אני יודעת בתור אחת שמאוד לא אוהבת לסדר ניירת, שאני רק שומעת את המילה תיקייה, אני מאבדת את ההכרה, נזכרתי ששכחתי סיר מרק על האש, ואני מעדיפה לצאת לריצת מרתון, העיקר שאני לא צריך להתמודד עם זה. אז מה אני עושה? אני חייבת, אין ברירה, אני חייבת. אז כאמור, יש לי זמנים קבועים, בתאריכים קבועים, שבהם אני מטפלת בדברים האלה. יש לי תיקיות צרות. את מכירה את הקלסרים האהבים האלה שיש לרואי חשבון? את יודעת למי הם טובים? לאנשים שהרוסים על ניירת.
ניירת, בוודאי.
כמה כאלה את מכירה?
המון, המתאמנים שלי המון.
אז זהו, שאני לא מכירה אף בן אדם שאה לך על
ניירת. אבל מתחקים אצלי לשניים, לאלה שעובדים עכשיו ואלה שלא. אוקיי? יש את האנשים שצריכים עדיין את הנייר. אני תמיד צוחקת ונזכרת במחשבה הזאת המדהימה שאנחנו נחיה במשרדים שהם פייפרלס. אין דבר כזה כמעט, לנדיר להגיע למשרד ולראות שולחן נקי מחשב. מעט מאוד חבר'ה צעירים פוגשים בסיטואציה הזו. מרבית האנשים מהסוג הזה שלא עובד על מחשב מאוד זקוק לנייר.
במיוחד אנשים לא מסודרים, כי הם כל כך מפחדים שהם לא ימצאו משהו, שהם כל דבר ידפיסו 5 פעמים ויפזרו את זה מסביבם, ואז יגבירו את הכאוס, ואז בתוך זה מגיע גם השטר הכי גדול. אני בבלגן שלי, אני מוצא הכל. אם מישהו מאמין לזה, סחטן עליו. בתור אחת שהיה לשולחן עם הר של בלגן עליו, אני יודעת שאפילו, אני לא לגמרי האמנתי לעצמי. כי את יודעת מה כן, אתה מוצא הכל, אבל בכמה זמן?
כל העניין הוא המחיר שאני משלם על דברים. כשאני בוחר האם להחזיק ברגל כזה או אחר שלי, יש איזשהו מחיר שאני משלם. אז אם אני אדם בוגר, אנחנו עברנו כבר את הילדים, הגענו לעולם המבוגרים, לנשים ומבוגרים בכלל, אם אני בוחר להחזיק ברגל מסוים, יש שם איזשהו רווח. אבל הרבה פעמים הרווח הזה הוא פסאודו רווח, הוא לא רווח אמיתי. אז בואו נעצור בכנות עם עצמנו ונברר מה חשוב לנו במקום הזה של אותה ניירת. האם כשאני שומר את המסמך הזה, באמת אני אצפרך אותו, והאם בכלל אתייק את המסמך הזה. אגב, יש מסמכים שאני עצמי זורקת בצוות, מתוות הדור ישר לך.
נכון, אתה
לא מעלה אותם הביתה, בחלקים. אני קוראת לזה להתפשט בחלקים. אני זורקת את הניירות למטה, עולה רק עם מה שנראה לי חשוב, מגיעה הביתה עוד חלק בכלל מתויק ישר, אני לא פותחת אותו, אני מאמינה שחלקנו הארי מזהה את התוכן של תכולת המעטפה עוד לפני שהוא פתח אותה, הוא יודע באמת מה לשמור ומה לא. וכל אחד עם באמת עם השיקולים שלו, וחשוב שזאת תהיה שיטה שתעבוד עבורכם.
אחת הדרכים הכי נוחות, היא קודם כל להשתמש בניילוניות. אין לך סבלנות לחורר את זה, להכניס את זה לקלסר, תחוף את זה לניילונית, בפירוש עם המילה תחוף. לניילונית הזאת שים פתק, מה יש בפנים? אתה יודע איפה זה, זה שקוף, זה נראה, ובתוך קלסרים דקים, שכל קלסר מיועד לנושא אחד בלבד. כי ברגע שצריך להתחיל להעביר, זה צריך לתייק פה וטעות צריך לתייק שם, זה הזמנה לאסון, כי זה כבר כמה פעולות מיותרות, שגם ככה קשה לנו לבצע אותה. אז למנוע אותם, למנוע אותם.
זו פערה מאוד מאוד חשובה, כי אנשים עם הפרעות קשב וריכוז, מתקשים פעמים גם בכל הנושא של זיכרון. כי קל לנו מאוד מאוד לתייק לזיכרון שלנו המון המון מידע. הקושי הגדול הוא לשלוף מידע מהזיכרון. ואותו דבר קורה בקלסר עבה. אם אני מתייק משהו בקלסר עבה, לך תזכור איפה תייקת את זה. לך תזכור להוציא את זה, זה פיזית, כמו מה שקורה לנו
במה. אפילו אם זה מסודר לפי א' ב', איפה שמתאתגרים עם העניין הזה, אז אוקיי, שמתי את זה בחשבונות, או שמתי את זה בטלפון? לך תזכור. אז חלק שמת במעטפה שכתוב עליה טלפון, חלק שמת בחשבונות, את חשבונות בכלל הרבבת את כולם ביחד, ואז אתה צריך למצוא אחד מאיזושהי סיבה, זה ייקח המון 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 זמן. אבל אם יהיה חשבונות טלפון לחוד, זה לחוד וזה לחוד, בתקיעות צרות דקות, זה ייחסך.
חיים פשוטים.
זה יימנע.
אוקיי, ובכל זאת באמת שהזכרתי קודם את העניין של שיטה שתעבוד עבור כל אחד, מה מתאים לך באופן אישי? זאת אומרת, למרות הכללים שאנחנו מדברות עליהם, לכל אדם יש את מה שמתאים לו. וככה מסתיר לי איזו מתאמנת שלי שדיברנו על למצוא בית לכל חפץ, ההיגיון הפרטי שלה אמר שהמדחום שלה למשל צריך להיות בחדר השינה ולא בארון התרופות למשל.
מצוין.
וזה מה שעובד בשבילה, אז אין שום סיבה לשנות.
כל עוד ילד כתובת קבועה במקום אחד, זה מצוין.
מאיפה להוציא את המדחום בשעת הצורך.
כן.
נהדר. ואם היינו ככה עוברות לעולמם של באמת עצמאים, בעלי עסקים עם הפרעות קשב וריכוז, שגם הם מתאתגרים ככה מאוד רציניים בעניין הזה של סדר וארגון, כשהארגון הוא גם פיזי וגם מנטלי, אגב פחות דיברנו על זה עד כה, אבל הוא באמת גם במסמכים ובניירת ובתשלומים, תשלומים.
תשלומים. בעמידה בזמנים, בהגעה לפגישות, בדדליינים, בהכל.
אוקיי. אז מה מציע לעשות באמת שמדובר באותה ניירת שיש בה תשלומים? תשלומים שאנחנו אחר כך עובדים לא רק אשר לשלם אותם 500% ממה שהמקור היה.
כן, זה תמיד אני רואה בעיני רוחי את העצמאי או עצמאית, איש עסקים, שצריך להגיע לפגישה. אז קודם כל, הוא צריך לפחות שעה וחצי לנהיגה, הוא יצא רק 3/4 שעה קודם, כי הוא עבד על המחשב, הוא לא שם לב על הזמנים. הוא יצא מאוחר מהבית, נהג כמו משוגע כל הדרך, והיה כבר עצבני ולחוץ כשהוא הגיע, בגלל קוצר הזמן, בגלל שזה מדינת ישראל, הוא לא מצא חנייה. הוא חנה במקום אסור. חזר, הוא חטף קנס, את הקנס הזה אין שום סיכוי שהוא ישלם, הוא יקבל אותו אחרי 3 שנים עם מאות אחוזי ריבית על זה, וזה בדיוק הפאטרן, זה בדיוק המעגל.
נכון.
אז צריך לעשות אותו אבל הפוך.
אוקיי.
צריך שכל פעולה תהיה קצרה, מובנית עם התחלה, אמצע וסוף. מה שיעבוד לילד ויעבוד כשמדובר בכביסה או בניהול המלאי במזווה, יעבוד כשמדובר בניהול העסק שלך.
אוקיי. מה, נחזור רגע לתשלומים, זאת פשוט רעה חולה וכואבת לכיס של כל אדם עם הפרעת קשב, ואני רוצה שככה נתייחס אליה יותר. באמת, אז מה עושה? תכלס, עכשיו אני יצאתי מכאן, יש לי דוח על המחלית שלי, זרקתי את המעטפה, היא שוכבת לי בתיק, בתא של האוטו, בעוד איזשהו, בעוד 50 שנה אני מקבלת דוח עם כמה אחוזי...
יש לזה כמה אפשרויות.
ותיק הוצאה לפועל אגב, נפתח.
כן.
מקבלים שלי חוגגים על המקום הזה, אוקיי?
אז יש לזה כמה אפשרויות. בוא נגיד שכבר את כל התשלומים העברנו לרועת קבע, כסיסי אשראי, אנחנו מסודרים בזה סופר, רואה חשבון מטפל בהכל, ממש גן עדן. נשאר לנו לטפל בכל זאת בדברים שהם כמו קנס. קיבלנו קנס על האוטו, אוקיי. אז יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, באת, קח את הקנס, תשלם אותו על המקום. מאיפה זה מתחיל? מזה שאומרים לך, יש לך 3 חודשים לשלם את זה.
אני קוראת לזה, just do it. יש משימות... שאין להם כללים ארוכים מדי, הם אמורים להיות מאוד פשוטים. פשוטים זה just do it, לא לחפש לזה איזשהו פתרון קסם או איזושהי אסטרטגיה שתעבוד בשבילך. האסטרטגיה היחידה לכולנו היא just do it, באותו זמן. אם אתה לא עושה את זה, תן את זה למישהו אחר שעשה, אולי יש לך.
נכון, נכון. אחד הלקוחות שלי, שאיש מקצוע מצליח מאוד בתחומו, שמיינו לו 10,000 מסמכים שהוא לא מיין ולא סידר שנים על גבי שנים. אחרי שסידרנו את הכל יפה, מסודר, ועשינו מדבקות, וכל תיקייה במחשב, טעמה על התיקייה על המדף, ומה שצריך שמרנו ומה שלא צריך, אמרתי לו, תקשיב, יש לך בת בתיכון מאוד מוכשרת, מאוד סימפטית, מאוד מתוקה. זה לא נראה לי משהו שהוא קשור לשיתוף במטלות הבית. המשרד בבית? תן לה 30 שקל לשעה, שתיכנס פעם בשבוע ותיישר קו, רק תשמור על הקיים.
אידה.
היא תהיה מבסוטית, תרוויח קצת כסף, לך יהיה עוד קצת על מה לדבר איתה, באותה הזדמנות גם תוכל לספר לה מה אתה עושה, תוכלו להתקרב בעניין הזה.
אידה, יש עוד כמה רווחים, אתה
אומר, בדרך. כן, כן, ואתה תוכל לפתור את זה. ובעניין הכנס, אוקיי, אז יש כאלה אומרים, מה אני פרייר, מה פתאום שאני אשלם את זה עכשיו? אוקיי, אתה לא רוצה לשלם את 100 שקל האלה עכשיו? בסדר גמור. קח את היומן שלך, תכניס אותו על שבועיים לפני תום המועד, תשדך את זה לשם, ותכתוב לתשלום היום.
חבר'ה, שימו לב, שבועיים, לא באותו יום של התשלום, לא ביום שכתוב לכם יום אחרון לתשלום, זה לא יקרה. שבועיים נכון. לפני, כי זה מספיק זמן, שאם אתם דוחים את זה, שזה עוד אחת מהקשיים, מהאתגרים הניהוליים, ככה שאנחנו מתקשים איתם, זה פשוט לתת מספיק זמן לבצע את זה. ולא להגיע בסופו של דבר שוב לאיחור בניהול הזמן. את לוקחת אותי למקום נורא נורא חשוב בעניין הזה של באמת איך לשמור. כי פעם אחת אנחנו צריכים לסדר את כל הבלגן ואת הכאוס הזה שיש לנו בחדר, בניירת וכו'. השלב השני הוא באמת לעשות, לשמור על זה. כמו שאמרת ליישר קו. יש לי תמונה של מתאמנת שלי שאחת השבוע מרוקנת את ארון הבגדים שלה, שופכת אותו, מתחילה לסדר אותו.
המון
בגדים. ואז היא אומרת לי, אבל שוש, תדעת, זה כזה תענוג, אנחנו בודקות את התחושות שלה אחרי, תענוג. באמת נראה כמו מדפים בחנות של הנס, כפי שאמרת קודם. אבל היא אומרת, תשמעי, התסכול הגדול, 50 אחרי, הכל נראה אותו דבר. אני צריכה בגד, אני צריכה בלגן. אז איך היא תשמור על הסדר הזה שהיא כבר יצרה?
בהחלטה.
אוקיי, מה זה אומר?
אם זה ארון הבגדים שלה, והיא החליטה והיא השקיעה כמה שעות עבודה להביא אותו למצב שנעים לה להסתכל עליו, אז כשהיא צריכה להתלבש, שהיא לא תגיע, שוב, זה להתחיל מראש, לסדר את הבוקר, זה נראה, אנשים אומרים, מה, לא נעה לי, זה דבילי, אבל לא, זה לא דבילי, להגיד, אני כאן בשבע, אני בשבע ועשרה אוכל ארוחת בוקר, אני בשבע ועשרים, מול הארון שלי בוחר בגדים, ואז אם אתה לא בחפ, אם אתה לא נורא נורא בלחץ של זמן, אז אתה לא מושך את זה. ואפשר ללמוד להכניס את היד, להרים את הערימה של החולצות שהלך כך לחמש שעות לקפל אותן, להוציא את החולצה שאת רוצה ולהניח את זה חזרה. תכלס, זה ייקח בדיוק אותו זמן.
אוקיי.
זה רק יחסוך את החמש שעות הבאות של הסדר.
באמת ככה את נכנסת למיומנות נוספת והיא בעצם התכנון, כי שוב, אנשים הפרעות קשב מתקשים מאוד בתכנון. מה שאת מציעה זה חבר'ה, בואו תתכננו. תתכננו קודם לכם, רגע, מתי אתם צריכים לקום בכלל בבוקר? אנחנו נכנסות ככה לנושא של ניהול זמן שעליו תהיה לי כאן תוכנית בנפרד, אבל לתכנן מתי אני רוצה לקום בבוקר, מתחיל מהסוף בעצם, לתכנן מתי אני רוצה להיות, נניח בבית הספר או בעבודה או בכל מקום אחר שאני צריך להיות בבוקר, וללכת אחורנית בזמן, כשאני מספיק את כל מה שאני צריך באמצע לעשות. אז המיומנות של תכנון מאוד מאוד משמעותית, כשבעצם הדבר השני זה מה שנגענו קודם, זה זמן, אנשים הפרעות קשב ממהרים כל הזמן. העצור הזה שאני מציעה אותו כאן בכל
התוכנית... הם רוצים ברוורס.
בדיוק, בדיוק. אנחנו מציעים לעצור טיפה, זאת אומרת, תאמין, אני לא סוגר את המשחת שיניים בכלל בבוקר, כי אני נורא נורא ממהר. וזה נראה לי מיותר, אין לי זמן בכלל לעצור לסגור את המשחת שיניים. אז אני אמצא אותה לשי, שאני אלך אחרי בן הזוג שלי, ואני כל בוקר סגור אותה מחדש, כן?
זה לא רק זה, זה אותו דבר הזה. אתה צריך ללכת לעשות קניות, יצאת נזכרת, שכחת, הגעת לסופר, קנית את מה שנדמה לך שאתה צריך, חזרת הביתה, גילית שיש לך 16 קופסאות שימורים של טונה, אבל את הרצח הגבינות שזה צריך לא קנית, ואז בפעם הבאה שוב תשכח, תקנה עוד 10, אז כבר יש 26, וסביר להניח שיש
לך זמן. הוא מתכנן להתקפה האיראנית.
נכון, תמיד טוב שיהיה בבית עוד 10 קופסאות שימורים של טונה, את לא יודעת פתאום מתי תצטרכי, אז חבל, כי מה, את מחזיקה מלאי שאת לא צריכה על המדף, זה מתישהו יהיה פג תוקף.
אז מה הפתרון?
פתרון הוא לעצור רגע קודם. אני חושבת שניהול זמן והבנייה של מהלכי סדר
שורים
הם שלובים, הם הרוגים אחד בתוך השני, ואי אפשר להפריד אותם אחד מתוך השני. כי שוב, אני יכולה לבוא עם הרגלי סדר וללמד את הלקוח שלי ולעשות את זה איתו כדי שהוא ילמד לעשות את זה בעצמו, הכי טוב בעולם. אבל אם הזמן שלו בתוך כל זה לא יהיה מנוהל כמו שצריך, לא יהיה להישג לזה שום התכנות.
לחבר'ה, לאן אתם ממהרים? יצרו רגע, יצרו רגע, ובאמת בואו תתכננו מה אתם רוצים לעשות, מה אתם רוצים להשיג. מה הכי חשוב לכם במסגרת הזמן הנתון לעשות? ותתחילו משימה, תפרקו משימה גדולה למשימות קטנות.
הרבה משימות
מאוד
קטנות.
מאוד מובנות, מאוד מובנות, כי הקושי הכי גדול זה שמשימה גדולה מונחת לפניי, ואני משתתקת, כי מגודל המשימה אני לא עושה כלום. ואז אני דוחה ודוחה ודוחה, וחיה בקאוס, לא משנה כרגע אם זה ניירת בגדים או כל דבר אחר, מאחרת למקומות, כי כפי שאמרת, ניהול זמן וארגון בסדר שלובים זה בזה, ואני כל הזמן מוצאת את עצמי בתחושה של לא הספקתי, זאת אומרת, סיימתי יום עם עמוס משימות, אני מסתכלת מה בסך הכל עשיתי, הסתובבתי סביב עצמי, הקאוס עדיין
פול גז בניוטרל,
רק גדל, כן. פול גז בניוטרל, מכונית המרוץ הזאת שאני נוסע עליה עם בלמים ככה די מקולקלים לתוך העניין, דוחפת מהר מדי, אז תורידו הילוך, תעצרו, ולחוש שלב שלב. איך עוד נעזור לבעלי עסקים הפרעות קשב בנושא הזה של ארגון והתארגנות? מהניסיון שלך, את פוגשת האנשים האלה גם בחלק של מעברי הדירות או המשרדים שאת מטפלת בהם בדוקטור סדר, ואת פוגשת באמת את הררי הבלגן.
כן.
איך אנחנו יכולים לעזור להם מעבר?
קודם כל, אל תצברו מלכתחילה. זה נוגע לכל דבר. זה מאמרים שקיבלתי בכנס ואני רוצה לקרוא אותם. אני לא מספיק לקרוא את זה. אני לא אקרא את זה לעולם. אז תבין את זה, תהיה מודע לזה, ותוותר על זה מראש. אם אתה צריך לקרוא את זה, תקרא את זה עכשיו. אם לא קראת את זה עכשיו, או היום, או מחרתיים, או השבוע, אחרי חודשיים זה כבר לא רלוונטי. ואם זה מאוד רלוונטי, אני בטוחה שאתה תמצא את זה איפשהו בתוך הרשת, באינטרנט. ככה זה מתחיל. אני אעבור על זה. אני אעבור על זה, אני אעבור על זה, אני אעבור על זה, אני אעבור על זה. בסוף אני אעבור על זה, אתה ישן בחוץ במסדרון, וכל הבית מלא בערימות של אני אעבור על זה.
אני בכלל חושבת שבאמת העניין הזה של החשש הזה, או הפחד הזה שלא יהיה לי, שקיים אצל אנשים אספניים, הוא באמת שבאמת לא יהיה להם, שהם יצטרכו את המסמך הזה, לא יהיה להם, אוקיי?
הם גם לא יודעים, תבררו מה אתם באמת צריכים לשמור וכמה זמן. ואז עם המידע הזה לא תשמרו את הכל, יהיה לכם שליטה על זה, תדעו מה אתם צריכים.
תמיד יש איזשהו פחד.
נכון, אולי אני אצטרך את זה, אולי יבקשו את זה ממני, אני לא יודע.
תבררו ותשחררו את זה, תוותרו מראש על הפחד הזה, מפני שאין דבר שאתם רוצים ולא נמצא באינטרנט. וגוגל הוא החבר הכי טוב שכולנו היום. אז תגגלו מילה שאתם מחפשים ותמצאו גם שם הררי מידע שגם מתוכות תצטרכו לברור. אבל זה הרבה יותר פשוט לברור שם עם מגבלה של זמן, מגבלה של זמן שאנחנו מקציבים לעצמנו ומוצאים את המידע שאנחנו צריכים.
דבר נוסף שחשוב לאנשי עסקים, אני חושבת, זה לעבוד עם רשימות באיזה אופן שנוח להם. אבל לא עם פתקים. פתקים זה בלגן, זה אסון, זה למחזר את ה... זה להנציח את הקושי. גם הייתה לי איזה לקוחה, שהדבר הראשון שעשיתי, זה פתחנו לה את המגירה, הוצאנו את כל הסטיקרים והמדבקות והדביקונים והניירות והמים התזכירים, ונתנו את זה לגן של הילדה שלה. אמרתי לה, את עובדת עם אחת משתי אפשרויות, מה שנוח לך, או עם אייפד, או עם מחברת, עם סליל. כל מה שצריכה לעשות, צריך להירשם שם. בעתיד, כשיהיה לך קצת יותר קל להתנהל בזה, תפרידי את זה, דף בית, דף עסק. ואת עושה וי על כל דבר שבוצע. ואת לא דורשת מעצמך, ושוב, זה דבר מאוד חשוב, לשים על, על, על הזמן קצת פחות ממה שבאמת אפשר.
באמת, דבר נוסף לעצמאים, בעלי עסקים, דיברנו קודם, נזכרתי את העניין של זיכרון. אני דווקא ממליצה למתאמנים שלי שיהיה להם פנקס קטן בכיס, תמיד, נכון. תמיד, תמיד. וכל דבר שהם נזכרים, אלו המוח קודח כל הזמן, מאוד יצירתי, יש המון המון רעיונות ורצון לעשות כל מיני דברים, במיוחד יזמים, בכלל כאלה שמקבלים טלפון במשך היום. ודוגמה קטנה של איש מקצוע שאני חיפשתי לעצמי לפני 3 שנים בערך, רציתי לעשות קיר גבס בסלון של הבית שלי. וצלצלתי לאיש המקצוע, שאני יודעת שהוא איש מקצוע נהדר, הוא ענה לי לטלפון שלי והוא אמר לי, שוש, אני כרגע על סולם, את יכולה להתקשר אליי יותר מאוחר? אמרתי, אוקיי, ותהיתי איזה מין עצמאי זה שלא יכול לרשום את הטלפון שלי כדי לחזור אליי, הוא עלול לאבד לקוחה. אני חושבת על הצד העסקי כרגע. צלצלתי יותר מאוחר, הוא אמר לי, לא תאמיני שוש, אני כבר התלבשתי, אני יצאתי, התקלחתי, התלבשתי, יצאתי, אני לא בבית.
אז אל תעני לטלפון,
אני תעסוק. דברי איתי מחר, זאת אומרת, הוא משאיר לי את האחריות להמשיך להשיג אותו. אני כמובן לא המשכתי בלי סוף לטלטל, פגשתי אותו לאחר משהו כמו חודש, ואמרתי לו, אתה יודע, אתה הפסדת עסקה מאוד גדולה, סך כל מה היית צריך לעשות, שיהיה לך במכנס שלך, בדגמח הזה שאתה עובד איתו, איזשהו פנקס קטן, תרשום פעם בעת הטלפון, את השם של מי שצלטל אליך, וכשאתה מגיע הביתה ומתפשט, מוריד את הבגדים, אתה מוציא את הפנקס, אתה מעביר באותו רגע את המספרים, השמות, הטלפונים, מה שרשמת על הפתק הזה, למחברת משימות שלך. זה הכל. ואז אם לא חזרת אליי באותו ערב, תחזור אליי מחר. עדיין תחזור אליי. לא תפסיד אותי כלקוחה. ובאמת אנחנו מדברים על העלויות של הדבר הזה. אם זה לא היה עולה כל כך, אז מי זה היה מפריע? ואם באמת זה היה מפריע? זאת אומרת, אם משהו מפריע לנו באמת, אנחנו רוצים לעשות בו שינוי. רוצים לעשות, לשפר שם.
אבל זה רק הצד הראשון, כי נכון, עדיין,
נכון.
שוב, זה בוא, נכון. בוא נמשיל את זה לדיאטה.
כן.
החלטת שאת לא יכולה יותר לחיות עם עודף משקל. את לא יכולה, אני משגע אותך. זה לא בריא, זה לא נראה לך טוב. יופי. אז לקחת עצמך בידיים ועשית פרויקט והורדת 30 קילו. שמה זה מתחיל. אז אני, כדוקטור סבר, יכולה לבוא אלייך ולגלח ממך בצורה מלאכותית את ה-30 קילו האלה.
אתה
עבר? עדיין, כשאני הולכת, את צריכה לקחת את הכלים האלה שהפקדתי בידייך ולהשתמש בהם.
נכון.
אני יכולה לתת לך את הכלים הכי טובים בעולם, אם לא תשתמשי בהם, זה לא יעזור. ואני אומרת לעצמי תמיד, אני גם אומרת ללקוחות שלי, אני רוצה שתהיו לקוחות מרוצים שלא חוזרים אליי.
אוקיי.
לא רוצה שתחזרו אליי, זה לקוח מרוצה או לקוח שלא חוזר. תספרו לחברים שלכם, תעבירו את זה הלאה, הכל בסדר גמור. אם אני לא עושה עבודה מספיק טובה ולא נותנת לכם כלים מספיק טובים ואתם תחזרו אליי, אני נכשלתי. אני לא רוצה להתחשב.
הסיפור האמיתי שלך כבעלת עסק, כבעלת דוקטור סדר, שאנשים באמת שומרים על הסדר, אבל אז הם מפנים את החברים הטובים שלהם.
נכון. ועוד דבר מאוד חשוב, וזה חשוב לכולם, גם לילד וגם לבוגר וגם לעצמאי וגם לשכיר, זה שצריך להבין שזאת עלייה וירידה. עלייה זה מין כמו מחול כזה. צעד קדימה, רבע אחורה. עדיין נשארת ברווח של 3/4 צעד. אז אם נהיה קצת בלגן, לא להגיד, אוי ווי, אוי ווי, I'm losing it, ואז לוותר את זה ושוב נהיה לך הרים. להגיד, אוקיי, לא קרה כלום. בתוך הרוטינה שבניתי לעצמי לא הספקתי היום. אני אשלים את זה מחר. אבל מחר להגיד, אני משלים את זה היום. אני משלים את זה עכשיו.
לא להרוס את החבילה,
אני משלים את זה עכשיו.
אז אני מקלקלת את כל הדיאטה.
אחד הדברים החשובים שצריכים לעשות זה לנקות מהשפה את הבינתיים, את העוד מעט. אני אחשוב מה לעשות עם זה. אני אשים את זה כאן, אני אחזיר את זה אחר כך. זה אף פעם לא קורה. הכלל הראשון לעשות סדר, זה תעשה את זה עכשיו.
כן,
תעשה את זה עכשיו, ואל תייצר לעצמך תחנה. אל תכניס את זה, אל תניח את זה על השולחן ואחרי זה ולך לשים את זה במקום. לא, תעשה את זה עכשיו. ההתעסקות היא כמעט אותה התעסקות.
אז שני כללים חשובים, וקיצורים וראשי תיבות הם דברים נהדרים בשביל לזכור ולהפנים, ליישם. אחד זה just do it, באמת משימות שהן קצרות, פשוטות, לעשות אותם במקום, אין אסטרטגיה יותר חכמה מזו. הדבר השני זה kiss זה ראשי תיבות של keep it simply and smart. הדברים אומרים להיות מאוד מאוד פשוטים, מאוד מאוד חכמים, שום דבר לא באמת נורא מסובך, אנחנו עושים את זה מסובך כשזה נראה לנו גדול ותוקע אותנו מאוד מאוד עם הפחד שלנו. אמרנו לפרק למשימות, קטעים משימות קטנות, ברורות לילדים, ברורות, מובנות, מוגדרות. בכלל, כמבוגרים, כדאי שלא נדבר הרבה מדי, אלא נדבר איתם קצר וברור. וכשהמשימה היא קצרה וברורה, קל הרבה יותר ליישם אותה. אז בעצם מה שאנחנו אומרים, לעשות שינוי, אנחנו מדברות על לעשות שינוי, לעשות שינוי בהרגלים, בהרגלי העבודה שלנו, בהרגלי הלמידה שלנו, בכלל בהרגלים שקשורים בסדר וארגון. פעם אחת אנחנו צריכים לרצות לעשות את השינוי. פעם שנייה זה באמת לעשות את השינוי עצמו. ושינוי פעמים הוא תהליך שלוקח זמן.
כל החיים הוא לוקח.
כל החיים הוא לוקח.
כל החיים.
והוא לוקח כל החיים מפני שאנחנו צריכים, זאת אומרת, ההצלחה שלו תלויה ביישום שלו, בהתמאה שלו, בשימור שלו. זה כמו ליצור קשר, בהתמדה. שוב, ואחד המקומות שזה קשה עם הפרעות, זה להתמיד לעשות. זאת אומרת, זה שיש לי קושי כאדם עם הפרעת קשב במיומנות הזאת, זה לא אומר שאני פטור מלעשות את זה, זה רק אומר שיש לי הסבר ללמה קשה לי, ועכשיו אני לומד, רוכש כלים לעשות את זה בעצמי, או לתת למישהו אחר לעשות את זה.
ולא לצפות שהשינוי צריך להתרחש בבת אחת על הכל.
אוקיי.
ואחרון, החלטת שאת רוצה לעשות את השינוי, תתעדפי אותו. הכי חשוב לי קודם כל, שאני אגיע בזמן. אז תתמקדי בזה. אחר כך עבר זמן, זה כבר פחות או יותר הסתדר, נגיד, אוקיי, עכשיו אני רוצה שהקלסר, רק אחד מתוך כל ה-20 יהיה מסודר.
נכון.
אני אמיין אותו, אני אזרוק ממנו אחד. כל השאר אני אעזוב, זה לא נורא, זה לאט לאט. בינתיים אני שומר כבר על שני הישגים. עברו עוד כמה חודשים, השארת קו, הצלחת להחזיק בשני... בוא נגיד, אוקיי, עכשיו אני פונה גם לארון בגדים שלי. לא לכל הארון, בוא ניקח מדף, שניים.
שגם זה כשלעצמו אתגר, כי פעמים אדם אומר, בחשיבה די אוטומטית שלילית, הכל או לא כלום. אני רוצה את כל החדר מסודר או שיהיה בלגן מצידי. אז לא, מה שאת אומרת רונית ובצדק זה, רגע, פרה פרה.
אני שואלת מתאמן שלי, אם ארגון זה הנושא שעליו אנחנו רוצים לעבוד היום, אז בוא תגיד לי איזה שינוי אחד בכל הנושא הגדול של ארגון, אם נעשה, אם תצליח להשיג, יעשה הבדל בשבילך גם לתחומים האחרים. הראשון, שיפנה לך זמן, שתרגיש איתו מצוין ושיעבוד בשבילך.
אני חושבת שלנסות לעשות את הכל בבת אחת, זה בדיוק מה שממחזר את ההפרעת קשב.
בדיוק.
הוא שומר עליה שלא תשתלט עליך לשום מקום.
נהדר. רונית, אני רוצה להודות לך על הטיפים, על ההדרכה המדהימה הזאת.